לכל האמונות שיש ליהודים בכל הדורות. השם יתברך, זה מכוח המעמד של הר סיני. רבי יוסף יעבץ כותב, זו הסיבה שהוא היה בזמן גירוש ספרד. הוא כותב שדווקא אז היו שתי קבוצות. הייתה קבוצה אחת אומרת שאנחנו נעבוד לשם בתמימות, מה שיהיה, בין באש בין במים, בכל מצב אנחנו נאמין בשם יתברך. והייתה קבוצה אחרת של אנשים יותר פילוסופיים, אמרו לא, אנחנו נאמין אבל דרך החקירות נעשה הוכחות, כמו שיש היום חכמולוגים, אומר יש הוכחות ועשה, אומר. וכשבאו מה שמה הספרדים עם האינקוויזיציה וכל זה, אלה שלמדו דרך הוכחות ולמדנו הראשונים להמיר את דתם, ודווקא אלה אותם התמימים מסרו נפשם להריגה ולשרפה הראשונים היו לכבוד השם יתברך. לומר לך, עיקר היא האמונה התמימה בשם יתברך. לא עוד דבר, אמר בהר סיני למור, מה תלמוד לומר בהר סיני, אלא בהר סיני שם אנחנו מקבלים את התורה. אבל אומר לך, מי שמאמין בתורה ומקבל אותה כהוגן, אז יש לו חלק בארץ ישראל, ואז יש לו יישוב טוב בארץ ישראל. אבל אם חס לשלום לא מאמינים בשם, אלא אומר כוחי ועוצם ידי, ולא צריך, צריך לקחת אותם ממריצה חס לשלום ולזרוק את החרדים, מדברים נגד החרדים, אין להם חלק בארץ ישראל, סופם שהקדוש ברוך הוא יגרש אותם מכאן, אז אין להם חלק ונחלה בארץ ישראל. רבי אברהם בן עזרא פרש עוד פירוש גם הוא, מה העניין שמיטה אצל הר סיני. אומר הדוע שאסור למכור בית בארץ ישראל לגוי, משום לא תחונם, דרשו בגמרא לא תיתן להם חנייה בארץ. חנייה הכוונה גם ברכב שלו, אבל הכוונה אל תיתן לו בית, אל תזכיר לו בית, אל תמכור לו בית, אסור. כאן זה תחום של ארץ ישראל, אז הוא אומר הזכות של ארץ ישראל היא גדולה מאוד והיא שייכת דווקא לעם ישראל. ולמי? למי ששומר מצוות. מי שלא שומר מצוות לא יזכה לשבת בארץ ישראל. שם רחם. שם עוד שאלה, מה זה כי תבואו? דבר בן ישראל המוטל, הם כי תבואו, תבואו לשון הווה, עכשיו. או אפשר לסבול את זה גם עתיד, כי תבואו לעתיד. דרשו רבותינו כי תבואו אל הארץ, לשון הווה. אומר רבנו בהי, כל יום תדע, כל בוקר שאני קם בארץ ישראל ואני חי פה והנשמה יורדת לי כאן בארץ ישראל, הנשמה של היום היא יותר גבוהה משל אתמול, של מחר תהיה עוד יותר גבוהה, כי הישיבה בארץ ישראל מגדילה את האדם מבחינה רוחנית והולך כל יום ויום מוסיף עוד כוח יותר ממה שהיה אתמול. לכן אמר כי תבואו, כל יום אני צריך להרגיש כאילו היום באתי לארץ ישראל. אומר לזה הסוד ששערי שמיים פה פתוחים, וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, אין זה הקים בית אלוהים וזה שער השמיים. אומר תדע, השער שנפתח לך אתמול הוא לא כמו השער שנפתח לך היום, והשער שיפתח לך מחר הוא יותר גדול מכולם. לכן כל יום נוסף על חברו הולך ומתרבה וגדל יותר ויותר. כך אמר וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים שבע פעמים. דרשו רבותינו אל תקרא שבע שנים, הלא הוא דכתיב הרועה בשושנים. שאלו מה פירוש המדרש הזה, מדרש פליאה, אלא הם הכל מתחיל בשין, שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, שבע זה שש פעמים שין, אלה שש שינים, מה עושים השש שינים האלה כאן. אז אומר, יש כמה פירושים על זה. האחד, שהצדיקים נמשלו לשושנים. מי זה הרועה בשושנים? הקדוש ברוך הוא. מה, אל תקרא בשושנים אלא בשינים, שש שינים, אלא ישראל שיושבים ועוסקים בתורה, הם נקראים שושנים, כשושנה בין החוכים, כן רעייתי ונבות. מה שושנה סביב אליה יש קוצים? כך תדע, כל מי שלומד תורה, יש סביבו קוצים, יש סביבו הפרעות, יש סביבו אלה שרוצים כבר, ישר להקות בחרדים, בשומרי תורה, בשומרי מצוות. אז למה, והנה, קרה מה שקרה בעוונות הרבים, אז למה זה קרה? איך אתם עשיתם? איפה ושאלות? איפה רבי שמעון? מה היה? ישר מתחילים לבזות, לקלל ולחרף ולגדף. מצאו סיבה על המסיבה. ואנחנו יודעים שזה מהעוונות. אז זה אומר, הרועה בשושנים, יש קוצים מסביב. וחרף הקוצים האלה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה שאנחנו נעבוד אותו. אבל המהרש"א מביא את הגמרא הזאת, הרועה בשושנים, אומר, אל תקרא שושנים אלא ששונים. מה ששונים? אומר שון, ששון ושמחה ישיגו. מי שלומד תורה, מי שיש בארץ ישראל, יושב בארץ ישראל, מי שכאן יושב ועוסק בתורה בארץ ישראל בעיקר, צריך להיות שמח ופניו מאירות, לשם הוויה מאיר בו יותר ויותר. וזוהר חדש, פרשת החרמות שם הביא, אומר שתדע, רואה בשושנים, שגם לא רק פה בארץ שאדם חי, הוא לומד תורה. מי שלומד תורה בחייו, אחר כך גם שונה על התורה, כל התורה שלמד, כל החיים, חוזר עליו בקבר. עכשיו מה עושה, משל מרן עליו השלום, חושב שהוא מת, הוא לא מת, הוא חי. צדיקים מתתם כרואים חיים. יושב ועוסק בכל התורה שהוא למד, כל ימי חייו שונה על זה. אז הוא אומר, זה פירוש השושנים, שש שונים, שהחכמים, הצדיקים, גם רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, כותב רבנו הארי, שלא יחשוב האדם שהצדיקים ביותם שוכני עפר בטלים מעבודת השם, בטלים מהתורה. לא, אלא גם ביותם שוכני עפר עוסקים בתורה, בפרט שמזכירים את שמם, מזכירים את דברי תורתם, אז יש להם נחת רוח גדולה. לכן אמר הפסוק, בתן לך תנחה אותך. איפה זה? פה בחיים. ושוך לך, תשמור עליך, זה בקבר. והקיצות היית שיחך לתחיית המתים. אז גם כעת המתים עוסקים בתורה. יש הרב שמעון אגסי עליו השלום, היה מקובל גדול, היה תלמיד חבר לרבנו בן ישחי, שהספר עם רי שמעון, הוא חוקר שם מה הטעם שדווקא לנפטר עושים לו ספר תורה. מה העניין בספר תורה דווקא? לא ראינו שמקדישים בשבילו מזוזות, תפילים, ציציות או כל מיני דברים אחרים. כמי משיבות כן, שיעורי תורה כן. אבל ספר תורה, מאיפה באה הצווה הזאת של הספר תורה? זו השאלה שלו. הוא אומר, הסיבה היא, המת אחרי שנפטר פטור מהמצוות, פטור מציצית, פטור מכלום. הרי אפילו אם חוץ מכם לוקחים אותו בלוויה, עוטפים אותו בטלית, בן עוטפים אותו בטלית, מה עושים? שלא יהיה לו עיק לרש, קושרים את הכנף האחת, קושרים אותה, וזה נהיה כמו טלית פסולה, ועוטפים אותו בה כדי שיהיה לו שמירה. בקבר מורידים אותו, מוצאים את הטלית חזרה. זה הסדר. היה עליו השלום הרב יסוד ושורש העבודה, חסיד גדול. הוא כתב בצוואה שיעשו לו ארבע מיתות בדין, וכתב להם שם גם, אחרי שימות יעשו לו ארבע מיתות בדין, סקילה, שריפה, וכתב את כל הפירוט, אני לא רוצה כעת לחזור על זה, וגם כתב להם שילבישו אותו טלית קטן. האמת נוהגים להלביש טלית קטן, אבל פסולה. אבל הוא מציע, הוא מחייב אותם טלית קטן שלמה, ארבע כנפות, כמו שהיה בחייו, יקברו אותו עם זה. באו החכמים של אותה עיר, אמרו, לא יכול להיות. איך, זה היה בהורונדה, בפולין. קיצור, דנו הבדים, ואמרו, הכל נעשה. אבל, כי הוא כתב שם, אם לא תעשו כך, אני אנקום. כך כתב, עד כדי כך. אז אמרו, נעשה לו, ארבע מיטות בדים, כל מה שביקש, ניתן. אבל תלית קטן, ניתן לו תלית פסולה, כי היום כך עושים. לכן תלית שהיא פסולה ומלבישים אותו, אם היה צדיק. קיצור הדברים, אמרו, נלביש אותו תלית פסולה. אחר כך בא חכם אחד אמר, הוא אמר, אינקום, מי מוכן ללחם איתו? הוא יבוא אחר כך, ייקח אותו לעולם האמת, מי יודע באיפה ישים אותו. אז פחדו, אמרו, נשים תלית. שמו בסוף עליו תלית. כשהורידו אותו לקבר, נתפס הכנף של הטלית בעץ שהיו מורידים אותו, יש שם ברזל, ונקרעה הכנף. אז אמרו, הנה, זה מהשמיים עשו, כן? קבעו אותו עם כנף קרוע. אז מכאן למדנו כמה מעלה של האדם. אז כן, מצוות פתור שם, ולכן אסור ללכת, הגמרא אומרת, לא ילך בית הקברות, לספר תורה בזרועו, בחיקו, בתפילין בזרועו, בתפילין בראשו, וציצית בבגדו, משום לועג לרש, חרף עושהו. ואפילו שלומדים תורה בבית העלמין, צריך להיזהר, לפני שלומד אומר, הרי אני עוסק בתורה לעילו נשמת המתים הקבורים במקום הזה, כי אחרת עובר משום לועג לרש, חרף עושהו. אז צריך להיזהר בזה, אבל תורה הם לומדים הם לומדים שם. אומר רבנו שמעון אגסי, לפי זה יוצא שמצוות המת פטור מהם, אין לו חיוב מצוות. אז לא שייך שאנחנו נעשה מצוות בשבילו. מה כן? אבל תורה הם לומדים, כי הפסוק אומר, שוכבך תשמור עליך, והקיצות היית שחיך. ולא רק זה, כתוב בזוהר בפירוש שכל לילה הם לומדים תורה ביניהם אחד עם השני. הם עם שני חכמים קבורים אחד יד השני, אחד מגלה לשני סודות התורה, מה שחידשו לו ברקיע. אז מספרים זה עם זה דברי תורה. לכן כתב ספר הציוני עליו השלום מהקדמון, אומר אסור לקבור בינוני אצל צדיק. למה? כי הם לומדים תורה בלילה, ואם קבור שם אחד לא ראוי, אז הוא לא לומד תורה בגללו. אז מענישים את זה שהביא את הפשוט הזה, קבר אותו שם לידם, מענישים אותו. אומרים מה עשה, אז אחר כך חס לשלום. כן, אז הוא אומר, כיוון שהם לומדים תורה אחר פטירתם, לכן מקדישים ספר תורה לעילוי נשמת הנפטר. ועוד יותר טוב, אם יעשו שיעור תורה, או כל בית הכנסת וכדומה, דבר שיש בו לימוד תורה, יש עניין גדול בשביל הנפטר לעשות לו נחת רוח גדולה שם באותו עולם.
כן. הרבי
יכול להביא צדיק גמור, מי פחות צדיק? לא, אבל אתה יכול לדעת. אם הוא היה שקט, היה כל הזמן לומד תורה, והוא צדיק ובאמת מעשיו טובים, לא איש פוליטי, לא איש רחוב, לא איש אני יודע מה, שמתראיין ברדיו שני וחמישי, כן להיכנס לקואליציה, לא להיכנס לקואליציה, כן זה, לא זה. לא מעניין אותו, אין אותו רק לימוד תורה, תמיד שמע אותו רק בדברי תורה, לא מתעסק בדבר אחר. זה, תיקח אותו, תשים אותו עטרה לראשך. אחר כך אמר, ספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, היו לך ימי שבע שנים, תשע וארבעים שנה. מה, מי לא יודע חשבון? אם אני סופר שבע שנים, שבע פעמים, זה יוצא 49, תשאל ילד בכיתה ב', כמה זה שבע כפול שבע? לא יודע, אולי היום הם לא יודעים, לא אומרים כלום. אבל 49, אז כולם יודעים, מה נפקא מינה שהתורה אומרת, חוזרת ואומרת, היו לך שבע שבתות השנים, 49 שנה. אלא בא לומר לך על חג השבועות. חג השבועות אנחנו סופרים לילה לפני כן 49, ואומרים שהם למחרת לא סופרים. אפילו שבתורה כתוב, עד שתגיעו ל-50 יום. אז מה עושים ביום ה-50? עוסקים בתורה. בליל שבועות מה עושים, אה? אוכלים אבטיחים? לומדים תורה כל הלילה. ורבי שמעון בר יוחאי כתב שמי שלא ישן כל אותו הלילה ייבוק האיש אתה בשלם, ישלים את השנה הזאת בשלום. לכן יזהר שלא ינמנם אפילו רגע אחד בליל שבועות, שעניין גדול. רבנו הרי גם כך כותב בפירוש, כותב בהוראת חיי האדם שאם לא ישן אפילו רגע אחד מובטח לו שישלים שנתו. לכן צריך להיות כמו אריה, אותה לילה להיות ער כל הלילה ולעסוק בתורה. אז אם כן, כמו שחג השבועות בא אחרי 7 שבועות שזה 49, גם כאן הוא אומר והיו לך שאתה תספור את השבע שמתים. רק היום בעוונות אין לנו יובל, יש לנו רק שמיטה. גם ביובל יש 4 דעות איך מחשבים את היובל, נפקא מינה אם מיום בריאת העולם או מיום מתן תורה, וגם האם בשנים שגדלנו מהארץ סופרים אותם או לא סופרים. גם שם יש מחלוקת. אז יש לך את בית ראשון, חורבן בית שני. אז אם כן, עבד החשבון. יש 4 שיטות בחישוב היובל. אז אין לנו היום, לא נהג יובל, רק שמיטה. השמיטה אומר לספרת לך, אז זה מניע יובל היא. הפסוק חוזר עוד הפעם, יובל היא תהיה לכם. מה רצה להגיד? אלא יובל, כתוב יובל, יוד וב, בית למד, נכון? אז יוד בא להגיד לך, זה 10 הדיברות. וב זה אמצע התורה, קראנו את זה שבת שעברה. איפה וב באמצע הפרשה? או, בראבו, כל הולך על גחון. וב זה גחון. גמרא אומרת, זה אמצע האותיות של התורה. אז זה הוו של יובל. אחר כך יש לך ב', זה האות הראשונה בבראשית ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ. למד, נסיים, לעיני כל ישראל. אז המילה יובל כוללת בתוכה את כל 10 תורה. לכן אמר, והיו לך על ידי שאתה תשמור 7 שמיטות, תזכה ליובל, שזה מעלה גדולה ביותר מכל המעלות שיש. יובל היא תהיה לכם בעזרת השם, תשובו איש אל אחוזתו, נשוב בעזרת השם לארץ ישראל השלמה, ולא זו אלא העליונה. תראה את הארץ העליונה ואת העיר פה, ואז אף גוי ואף רשע לא יכול להיכנס לפה. כך גמרא אומרת, לא כירושלים של עכשיו, ירושלים של העתיד. ירושלים של עכשיו, כל הרוצה להיכנס, נכנס. אפילו שהיום עשיתי סיבובים עד שנכנסתי, אבל הייתי בפנים, כבר הייתי. אבל ירושלים של העתיד, הראוי לה נכנס, מי שלא ראוי לה לא נכנס. אז זה ידיעת, תודיע להם, לאלה שעוסקים מעשה מרכבה, כי העלה הוא מרכבה שלהם. זה, אתה יודע, זה בעת בא שיוצא סתם, כך כתב רבנו הארי. אז אומר עכשיו, והיו לך 7 שבתות שנים. עכשיו תשמע עוד דבר, עוד שאלה שאלו המפרשים. שדך לא תזרע וכרמך לא תקצור. למה אומר שדך? ואם אין לי שדה אז אני מותר לי לזרע? אל תזרע, תגיד אל תזרעו, לא תזרעו ולא תקצורו, כך הוא אמר. אבל למה אומר שדך לא תזרע? אומר עליו השלום רבנו בחי, לכל אחד מאיתנו יש לו שדה למעלה בגן העדן, שדך. ומאיפה הראיה? הוא מביא את לשון המדרש. אמר רבי יהושע בן לוין, ביושע בן לוי עליו השלום, שנכנס חי לגן עדן, אומר, דע שלכל אין לך אחד מישראל שאין לו שדה בגן עדן 12,000 מיל על 12,000 מיל. זה בערך 12,000 קילומטר על 12,000 קילומטר. זה השדה של כל אחד מאיתם שם למעלה. והוא מלא אילנות, וכל אילן ואילן, תשמע טוב, תפתח את האוזניים, מה יש באילנות שם? 800,000 מיני פירות, בעץ אחד יש. לא פירות, מיני פירות. אתה לא יכול לספור, 500, חצי מיליון. חצי מיליון מינים של פירות. וכל פרי ופרי, 500,000 מיני ריחות, יש לו ריח. זה לכל כל יהודי ויהודי, מה יש לו שם למעלה? אז זה אמר שדך לא תזרע. הנה, אתה לומד פה תורה, אתה מכין לך שם למעלה, איזה גן עדן. הנה אלה שנהרגו מסכנים 45. כעת חלקם בחיים שם למעלה, מה מראים להם המלאכים? איזה שדות, איזה פירות, איזה אילנות. הם שכחו מהעולם הזה כבר ברגע אחד, כבר לא מעניין אותם העולם הזה כהוא זה. אז זה המעלה שלו שם למעלה, הפלא ופלא. אומר, וזה מפה תבין כמה אדם זוכה, זה שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. מה תזמור? מה יש לזמר שם? אלא, אומר הגאון חידה, לפעמים אדם לומד תורה ומתערב לא לשם שמיים, או חלילה לשם יהורה, כבוד, וכן לשם קינטור, או שפרש את הגמרא טעות, הוא למד לא נכון, אבל הוא למד. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מזמר לך את העריצים, מחריט את הקוצים, והנה, כמו שאמר רבי שמעון, והציל הנחוצים אדוננו ברוחי. אז אומר, זהו על ידי זה שאדם לומד תורה והוא מתכוון לשם השם, אפילו שהוא טעה, הקדוש ברוך הוא מתקן לו את זה. אז הוא לומד שם תורה לא לשם קינטור, לא לשם ביקוח, ואז על ידי זה מבריח. אומר חתם סופר, לכן אם יש אחד שלומד איתך וכוונתו לקנטר, תברח ממנו, אל תענה לו, תברח. אך אומר הגמרא בברכות, מספרת, אמר רבה אמר לתלמידים שלו, לרבה היה לו ישיבה שם במחוזה בבגדד, שם היה לו ישיבה, אמר להם, במטותה מנייך הוא, בבקשה מכם, דתית חזון כמיים לא ביומי ניסן ולא ביומי תשרי, אל תבואו לראות אותי ללמוד אצלי כל חודש ניסן כל חודש תשרי. למה? ראשי אומר, כבר שבניסן זה זמן של הקציר, אז הם צריכים לקצור את השדות שלהם, וכן קטיף של הפירות, אז יוצאים פירות משובחים, אז יוצא כבר בניסן, עושה להם חופש. ובתשרי זה זמן לבציר, זמן הענבים, וצריך לדרוך אותם ולעשות מהם יין. אז שני החודשים האלה היו פטורים. אז כמה חודשים היו לומדים אצל רבה? 10 חודשים. אומר, אז 10 חודשים, כל שנה חסר חודשיים. ב6 שנים כמה חסר? כמה? 12 חודשים. אז עכשיו התורה אומרת, זה כדי להשלים את אותם 12 חודשים שיחסרת 6 שנים, יהיה לך כעת שנת שמיטה, שכולה על הטול, תלמד תורה מראש השנה עד ראש השנה הבא. ואז אתה לומד תורה, ובזה אתה משלים את מה שהחסרת באותם ימים. אז יוצא לפי זה, שאם אדם למשל קיבל עליו איזה לימוד מסוים, ויום אחד לא למד, ואחרת ישלם פעמיים, גם של אתמול, גם של היום. כך צריך. אז זה אומר, כך כותב הרב חידה, זה הטעם של שמיטה. יש עוד, זה 12, 14 טעמים, כתבו המפרשים, עיין שם בספרים, הפלרף. עכשיו יוצאים ספרים בשביל שנת השמיטה, תקרא שם בהקדמות, יש לך מלא. אומר, וזהו, והיו לך, והיו לך, הכל מוכן, מוכן לך שמה בעולם האמת, אחרי 120 שנה. ועוד 7 שנים, איך אמר, סליחה, 6 שנים תזרע שדך. מה, ואם אין לי שדה, אני רוצה לגדל תרנגולות, אני חייב לזרוע שדה, אני רוצה לגדל כבשים. לא. אלא 6 שנים תזרע שדך, אומר הרב חידר, סופי תיבות. מה זה סופי תיבות? נו, 6 שנים תזרע. שמה ישראל, וגם זה ראשי תיבות של שחרית מנחה ערבית. אומר 6 שנים תזרע שדך, 60 שנה תעסוק בתורה, תעבוד וגם תתפלל ותגיד שמע ישראל ותלמד וכו' וכו'. אבל בשנה השביעית שהגעת לעשור השביעי, יענו בגיל 60 ויום, תצא לפנסיה, זה נקרא פנסיה מוקדמת. תצא מוקדם ותעשה לך חופש, תשב תלמד תורה יומם ולילה, כך כותב רבנו ברי, שכך היו נהגים הזקנים בספרד. היו עובדים עד גיל 60, שהיו מגיעים לגיל 60, עוזבים את העבודה, וכל הזמן מכינים את עצמם, לומדים תורה, גם הברבנל כתב אותו דבר. היו יושבים עוסקים בתורה, כדי להכין את עצמם לעולם הבא, שיהיה להם עולם הבא גדול. גם התורה מאריכה ימים, אז הוא יכול להיות 100 שנים, 110, 150, אני יודע כמה. אז כל זה רק תוספת, עוד תוספת. אז חבר אמר, והיו לך 7 שבתות השנים, 49 שנה. אחר כך אמר, ותקרא דבור, בשנת היובל הזאת, קרא דבור לכל הארץ, לכל יושביה. למה אמר יושביה? בני יהושע מקשה, מה העניין דרור לכל יושביה? ולמי דרור? דרור רק לעבדים, מי שנמכר עבד עברי, נכון? כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד, בשביעית יצא לחופשי חינם. אז לא כולם עבדים, ומה הם העבדים? אלא אומר כך, מה אומרת? מה דין עבד עברי שקנה אותו? שנה השביעית יוצא לחופשי, זה בסדר. אבל אם נגיד באמצע השנה השביעית הגיעה שנת יובל, לפני השנה השביעית, אחרי 3-4 שנים שנמכר, הגיעה שנת היובל. שנת היובל, אז תוקעים בשופר ועבדים יוצאים לחירות. מתי תוקעים בשופר בשנת יובל? כתוב ביום הכיפורים. איפה ביום כיפור? מה? אני שואל אותך או אתה שואל אותי עכשיו? שנינו שואלים. בתפילת מוסף, כמו של ראש השנה, ביובל, התפילת מוסף זה עם 7 ברכות, לא 7, 9, סליחה. כמו שאנחנו עושים בראש השנה, מוסיפים עוד 2 ברכות באמצע, ותוקעים בשופר 3 פעמים, כך עושים ביום כיפור. היו מחכים העבדים, ביום כיפור יוצא לחופשי. אבל התורה אומרת, שביובל הוא לא עובד. שנת היובל הזאת תשוב הוא איש של אחוזתו, וגם קראתם דרור. אלא התמרה משיבה כך, כל השנים הגיע עד ערב שנת יובל הוא עובד, עד כניסת ראש השנה. מגיע ראש השנה, הוא יושב בבית האדון ולא עובד. אומר לו, תביא לי כוס תה. אומר, אני כבר לא עבד שלך, יצאתי לחירות. תביא לי צלחת, אתה רוצה לאכול סימנים של ליל ראש השנה. אומר לו, אני כבר לא עובד אצלך. אמרנו, קראתם דרור. ומה הוא עושה בקעד הימים האלה? הולך הביתה? לא, הוא לא יכול, עד יום כיפור. אז כל הימים האלה, מליל ראש השנה עד יום הכיפורים במוסף, הוא יושב אצלך בבית, אוכל, שותה, מתלבש, שמח ומבסוט. ולמה אמר יושביה? ואלה, תשכח מה אמרה הגמרא, כי טוב לו עמך. מי זה העבד? אם אדם קנה עבד עברי, לא עבד כנעני, עבד כנעני תן לו לעבוד, חמור חמורותיים, בין שבעה חמורות הוא, שיעבוד כל הזמן, אסור להם לא לעבוד. הגמרא אומרת, אלה הפועלים של פומבדיטה, אלה ידרע עבדי חנשי, אלה אם לא היו עובדים, נושאים מסעות, ביום שהוא לא עובד, הוא נהיה חלש. הוא צריך כל יום לעשות אימונים, לעבוד. אז, אבל העבד העברי, טוב לו עמך. מה זה טוב לו עמך? אומרת הגמרא, עמך במאכל, עמך במשקה. נגיד, קנית איזה משהו, נגיד, איזה זרוע של כבש עם כל החתיכה, הצלעות של כבש, צורים את זה, ואתה אוכל, אתה לא יכול, עד שהוא יאכל. גם הוא יאכל יחד איתך. אתה ישן על קרית, הוא ישן על אותה קרית. קנית מזון אמינח, אמי ישן, אמי אני יודע מה, אתה תקנה לו אותו הדבר. קנית וילה, תכין לו חדר משלו בתוך הוילה, גם כן, איפה שהוא רוצה, ארבע כיווני אוויר. הכל, יש לו עבד עברי, זכויות מלאות כמו שלך. אז הוא לא נקרא עבד, הוא נקרא יושביה. הוא עובד, אבל הוא נהנה, נח ונהנה. מה שאדונו אוכל, הוא אוכל. מה שאדונו נח, הוא נח. לכן אמר, כותב דרום לארץ עם כל יושביה. בואו נספיק משהו מבחוקותיי. אבל אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם. המדרש אומר, הדאוד הכתיב, מתוקה שנעת עובד, עם מעט ועם הרבה. עכשיו, מי שעובד קשה, בלילה הוא ישן מצוין, לא צריך כדורים, לא, אפילו בלי אוכל, בלי כלום, ישן, תן לי רק לישון. הוא ישן 12 שעות, מסבע מהשינה, אבל מי שלא עובד, בפלן, מסתובב עד 2-3 לפנות בוקר. עולה למיטה, מתהפך עד שעה 6, נרדם בשעה 6, ואז קם מתי? 12 בצהריים. 12 בצהריים, הוא שואל אותך מה עכשיו, יום שלישי או יום שבת היום? הוא לא יודע איזה יום היום. כן. אז זה אומר, מתוקה שנת העובד. אבל הגמרא במסכת מועד קטן, מפרשת פירוש אחר. היה מעשה, זה בירושלמי מעשה מועד קטן, היה מעשה עם רבי בון. רבי בון לא עליכם, היה תלמיד חכם גדול ענק. ולמה אמרתי לא עליכם? בגיל 28 נפטר, עשו עליו הספד גדול, פתח עליו הוא ספדנה ופתח בפסוק מתוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה. אמר יגע רבי בון 28 שנה בתורה, מה שלא יגע תלמיד ותיק 100 שנים. אז הוא תאר לך, אם היה חי רבי בון עוד שנה, עוד 10 שנים, עוד 100 שנה, עד 128, כמה תורה היה לומד. זו הסיבה, כותבים המפרשים, למה אנחנו מספידים את המתים. עכשיו אלה מסכנים נהרגו לפני שבוע, 45 נשמות טהורות הלכו מאיתנו. הם היו לומדים תורה, הם היו חיים עכשיו עוד, כמה תורה היו לומדים, כמה ברכו קדיש יש אמי רבה אמנים, כמה תפילין שמע ישראל, מי יכול לספור את כל זה. כל זה נחסר מאיתנו, אז כולנו שותפים, כי כל ישראל ערבים זה לזה. עכשיו החסרנו את זה. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא משלים לנו, אבל הם שמו הם על מנוחות, אז ואותנו להנחות. מקבלים שכר כמו אחד של 120 שנה עבד את השם. זה אומר, אם בחוקותיי תלכו, מה זה תלכו? לא מובן. תלכו לשון הליכה. מה, אדם הולך ומקיים מצוות? לא ראינו. עומד ומקיים מצוות תפילין, יושב, מקיים את התפילין של יד, תפילין של ראש, עומד. תלית, עומד, מברך. ספירת העומר, עומד. מה זה תלכו? הוא הולך ומברך ספירת העומר, נטילת ידיים. הוא עומד ומברך על נטילת ידיים. מהו תלכו? לכן אמר, מתוקה שנעת עובד, שאדם עושה הכל כמו בהליכה, הכל, קיים מצוות בלי סוף, תוך כדי הליכה. איך הגמרא אומרת? היה בן ציצית הקיסר, מה היה עושה? היו פורסים לו משטחים ברצפה שהיה הולך, והיה הולך, באים עניים מאחריו, לוקחים את זה. הוא הולך, וזה שייך לעניים. היה מחלק להם בגדים, מחלק להם בדים של משי, מה לא, צמר, מה הם צריכים. הכל היה שם על הרצפה, והוא דורך על זה כמו שטיח אדום. אחרי שהוא עובר, באים כולם, העניים, לוקחים, כל אחד לוקח שלל. אז הוא אומר, אם בחוקותיי תלך והוא מקיים מצוות, תוך כדי הליכה. ואז, ונתתי גשמכם ביתם, נתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריון. אומר, אז זה היה עם רבי בון. עכשיו, מה העניין ראשי, מה כתב? אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. אבל זה לא כתוב, כתוב תלכו. מאיפה ראשי מצא שתהיו עמלים? עמלים זה לעבוד קשה, לתרוח, להבין את התורה. זה, אז מה העניין שתהיו עמלים? אלא הכוונה של ראשי. למה אמר תלכו? אז אמר שאפילו שאדם למשל, גמרא אומרת, דברים שבכתב, אתה רשאי לאומרם בעל פה. מה, פסוקים מהתורה, אני צריך לפתוח את החומש, לקרוא מתוך החומש. אבל הגמרא אומרת שאם יש לו איזה פרק שהוא רגיל בו, וכן גם כן, הגמרא ממשיכה, גם מרן הביא את זה להלכה. תפילה שאנחנו מתפללים בשבת, אם מותר להתפלל בעל פה, כן. למה? כל שבוע אני חוזר אותם מילים, אני זוכר אותם, ומזכיר אותם. ישמח משה מצאת חלקו, אתה קידשת את המי שמחמך, תקן את השבת, אתה אחד לשמרה אחד, יכול להתפלל באפק, שאין לו סידור. ודאי יותר טוב, כתחילה עם סידור. אבל אם זה תפילה של חגים, המרן כתב בשולחן ערוך, אסור לו להתפלל, אלא מתוך הסידור. וגם לפני החג, צריך להכין את התפילה. אז הנה מגיע קיץ שבועות, צריך מהיום להכין. אתה בחרת לנו עם כל העמים, להבין מה הוא אומר. חרת בנו וכו', ואיך חותם. חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו. כל זה צריך להכין את, עם עצמו. למה? זה אחד ל-30 יום עובר, אז צריך להכין. אומר, אבל מזמורי תהילים. שיר של יום, הוא רגיל להגיד, יכול להגיד לעצמי. אמר לי אחד שהוא רק כל הימים הוא אומר, רק יום רביעי הוא קורא מהסידור. למה שם הוא מתבלבל. בקילו איתו ששם עמו, אז שם הפסוקים של יהי חירות. אז שלא יתבלבל, הוא קורא את זה מתוך הסידור. בסדר. אבל כתוב בהלכה, למשל, המנצח המנגינות עם זמור שיר, מותר לי להגיד לעצמי. למה אני אומר את זה כל יום? פחות פעמיים. אחד לפני ברוך שאמר, אחד במנחה. וכן, יש לך שיר למעלות ישראל אלה הערים, מותר להגיד בעל פה. פסוקים שקריאת שמה שעל המיטה, אין לו סידור, יאמר אותם בעל פה. למה? הוא רגיל בהם. מה שהוא רגיל, אז מותר לו להגיד, אין בעיה ליחיד להגיד אותם, גם כן בינו לבין עצמו. וכל שכן אשרי יושב לביתך, 3 פעמים ביום, אז אין לו סידור, יכול להגיד. אפילו שדברים שבכתב, אתה רשאי לאומרם בעל פה, כאן הוא יודע, הוא אומר את זה מילה במילה כמו שצריך. זאת אומרת, זה אם בחוקותיי תלכו, תהיה כל כך רגיל בלימוד התורה, שאתה יכול בעל פה, בלי ספר, אתה הולך בדרך ואתה לומד. זה המעלה של הלימוד תורה, שאדם לומד גם כשהוא הולך. עכשיו, השכר, זה פירוש אחד. פירוש שני, השכר לפי העמל, שהוא עמל בלימוד התורה. מה פירוש? גם הוא הלך לשיעור, אז היה חניה, פה לא היה, שם כן היה, היה פקק, היה פה משטרה, היה מחסומים, הוא מקבל שכר על הכל, על כל פסיעה ופסיעה, אל תפחד. אפילו שאחרת לשיעור, אתה מקבל על שיעור שלם, מלא מלא. וכן, לא רק זה, ההליכה גם, לכן ראשי אמר שתהיו עמלים בתורה, הוא ראה, הוא הולך, מחוקתי תלכו, אבל הוא הולך ללמוד תורה. ומה יעשה? היה נעול הדלת מפה, הלך מסביב, הלך מפה, עלה למעלה, מהגג, אל הזקן, לא נתן לו להיכנס, עלה לגג, ועלה... מחוקתי תלכו, שהוא לא מוותר, אלא חוזר ומקיים. אז ונתתי גשמכם ביתם, נתנה ארץ שבולה. הרשב"א עליו השלום, שמעת עליו? רבנו שלמה בן אדרת עליו השלום, היה לפני 800 שנים בערך. הוא מקשה, רגע, מה זה אם בחוקותיי תלכו? ואיזה ברכות יש שם? תיק שמכם ביתם ותנה ארץ יבולה, והשיג לכם דייש את בציר, בציר השיג את זרה, ואחתם לחמכם לסומה, ושבתם לבטח בארצכם, ועוד 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 ועוד. רגע, הוא אומר, רגע, רגע, במסכת קידושין דף טל, מסכת קידושין דף טל, הגמרא אומרת בפירוש, שכר מצוות בהי אלמא לקה. לכן הם צועקים, הוא הלך לרבי שמעון, איך קרה לו? אין שכר מצוות פה, פה באנו לעבוד, שכר זה שמה. השכר מצוות בהי אלמא לקה זה סותר? הנה הפסוק אומר, אם בחוקותיי תלכו, נציג לשמכם ביתם, אז הוא מתרץ כך, על פי קריאת שמה שאנחנו אומרים. אומר, בוא תסתכל. כך הפסוק ראשון שמה ישראל, מה אתה אומר? ואהבת את אדוני אלוהיך מכל לבבך, מכל נפשך, מכל מאודיך. והיו הדברים האלה שאנוכי מצוויך וכו'. כתוב שם השכר? לא. וקשרתם רק מצוות, וקשרתם לאות על ידיך ולפתוף עוד בין עיניך, וקשרתם אין זו בזכה ושעריך. פתאום בפרשה השנייה, והיה אם שמעתי שמעו למצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם לאורכם ולעובדו וכו' 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 נפשכם, ונצאתים את הארצכם ביתו יראה מלכוש, ואספת, פתאום, יש שכר, מה זה שכר מצוות די עמלקה? אומר הרשב"א, רגע, רגע, פרשת שמה זה נאמר באיזה לשון, יחיד או רבים? יחיד. והיו הדברים האלה, שאנוכי מצווך, שננתם לבניך, וקשרתם לאות על ידיך. ואילו בפרשת היה עם שמוע, וקשרתם אותם לאות על ידכם, לשון רבים. והיו לתותפות בין עיניכם. ולימדתם אותם, את ביניכם, לדבר בם. כל רבים. אז הוא אומר, זה ההבדל. יחיד בעולם הזה אין לו שכר על מה המצוות שהוא עשה ביחיד. אבל אם רבים, מה זה רבים? 10. יושבים כעת, לומדים תורה, עוסקים בתורה, עושים מצוות יחד, מצוות, מקבלים שכר גם בעולם הזה. כך תירוץ של הרשב"א עליו השלום. הבדל בין יחיד לבין רבים. לכן כאן פרשת בחוקותיי הוא מדבר לשון רבים, בחוקותיי תלך, הוא לא אמר תלך, מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, שנתנה ארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו ושיג לכם את דייש את בציר וכל זה. אז איזה ברכות יש על מה? אם רבים, אז תראה איזה מעלה, שאם אדם יש לו אפשרות ללמוד עם רבים או ללמוד ביחיד, תמיד ילמד ברבים, שאז השכר, המעלה של המצווה, זה לא בגלל השכר, בגלל המעלה של המצווה היא גדולה פי כמה ויקרה פי כמה, ויש קידוש השם בזה. רוב עם אדרת מלך, זה החשוב. אומר הכלי יקר, גם הוא מקשה שם, הוא אומר, מה זה אם בחוקותיי תלכו? אומר, לפעמים אדם מסכן ישב ללמוד תורה, ולא היה לו רב שילמד אותו, אבל הוא למד, נגיד עם חברותה או עם מי שלמד, אבל היה להם סוגיה מאוד קשה, הוא לא הבין אותה. אז הוא מצטער, הוא מאוכזב, הוא גמר ללמוד, הוא אומר, איזה לימוד, לא למדתי כלום, אני לא יודע שום דבר, לא הבנתי מילה, אז אין לי שכר. אומר, אל תפחד, אתה תקבל שכר גם על העמל שאתה עמלת, על זה שטרחת בבית הגמרא ופתחת אותה וניסית להבין, ופתחת מפרשים וניסית להבין, אבל לך קושיות, אבל טרחת, עשית, תקבל על זה שכר. אז זה אמר עם בחוקותיי תלכו. אומר גם השמחה שהוא מקיים, מה השמחה? כמו שם ארתה את ההוקה שמה בסוף פרשת ואת חנן, שהולכים לצווחה היום לעשותם. מה דרשה הגמרא? היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, שכר מצוות בעין מלאכה. אז אם כן, עצם זה לשמרתם, מה זה לשמרתם? הוא אומר, מתי יהיה בוקר? אני אניח תפילין. מתי יהיה בוקר? אברך על מצוות ציצית. מתי יהיה בוקר? אני אלך לשיעור תורה, אני אלמד. אז הוא מחכה על החיקוי, על זה שהוא מחכה הוא מקבל שכר. על זה שהוא שמח אחר כך מעשיית המצווה. אז על המצוות לקה, כל המצוות, השכר שלהם שם. אבל פה הוא יקבל שכר על עמל ועל תורח, הוא כן יקבל. עוד דבר אחד, אומר המדרש על פסוק, חשבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך. איפה זה כתוב? איזה פרק? קוף יוטט באות חט. חשבתי דרכי. אז חשבתי דרכי, הגמרא במסכת ברכות, הגמרא אומרת, חישבתי דרכי, מה זה? דוד המלך חישב את התורה, את פרשת כי תבוא. לא רק, סליחה, לא פרשת, הפרשה שלנו. זה אלה נקראים כללות שבספר כהנים. זה פרשת ויקרא, מסיימת השבת. אנחנו חזק, חזק, ונתחזק בעזרת השם. ירפא את המשפחות השבורות והשחולות ואלה שהם מסכנים יושבים באבל, ינחם אותם מאבלם. אב הרחמים המנחם אבלים, נחם עליהם על המשפחות, הצער שלהם אחר כך. זה הקושי, קושי הגדול. אז אומר, חישבתי דרכי, אומר דוד המלך, ככה המדרש אומר, שדוד המלך בדק את כל האותיות שמתחיל אם בחוקותיי, מתחיל באלף, אם בחוקותיי תלכו. ואחר כך יש ברכות, השיג לכם דייש את בציר, בציר את זרה, ואכלתם וכו', ואכלתם ישן נושן, ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדופו. אווה, איזה ברכות. ואיפה מסיים? מסיים באות תף, התחיל באלף, הולך אתכם קומניות. התחיל באלף עד תף, יש לך ברכות באלף עד תף. אבל כשבא להפך מהברכות, מה הוא אומר? והיה אם לא תשמעו, ואם לא תשמעו לי וכו' וכו', ומתחיל להגיד. ואיפה הוא סיים? מתחיל בבב. איפה הוא סיים? באות ה. איזה אות ה? אשר ציווה אלה דברי הברית אשר דיבר השם להר סיני ביד משה. משה מסיים בה. מתחיל בבב, סיים בה. למה עשה ככה? אז אמר דוד, זהו, הלך ברבס. התחיל בבב, סיים בבב, זאת אומרת, הכללות לא יהיה רציני, זה לא, זה יהיה לכם ככה. יעביר אותם, נשוב בתשובה, נערר תשובה, אז יהפך הכל, יהפוך את הכללה לברכה. זה אומר, חישבתי דרכי, חישב דוד המלך, את האותיות שיש בברכות, זה מאלף ועד תף, אבל בכללות זה לא כך. בכללות התחיל בבא וסיים ה. מה זה אמר? עבון עקבה יסובני, שאדם ידקדק בכל פרט ופרט, בכל מצווה ומצווה שהוא עושה, אלה מצוות שאדם דש בעקביו, כגון דיבור בבית הכנסת, כגון שהוא לא מכוון בתפילה, או כגון שמשיח דעתו מן התפילין. יזהר גם במצוות האלה שנראות לא קלות. למה? כי הוא כל הזמן מתעסק איתם, אז מרוב ההרגל הוא מקלקל שם ועושה כל מיני עניינים אחרים. לכן יזהר בזה, גם במצוות האלה ישמור את עצמו לעשות כמו שצריך, ולא ישכח כי אמור חכיך עם אך ונמכר ואך לא תעבוד בו עבודת עבד, שאדם צריך לדאוג גם לאלה שרחוקים מתורם ללמד אותם תורה. כמו שכתב הזוהר הקדוש, אמר הזוהר, תדע שאין שכר בגן עדן כמו מי שמזכה לחייו היה. לוקח אדם רשע ומלמד אותו תורה ומכניס בו אמונה בשם יתברך, זה אין קץ לשכר שלו שיש שם בעולם הבא. קדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות ויבטל כל גזרות קשות ורעות מעלינו מעל כל עמו ישראל. נזכה לגאולה השלמה שתבוא בקרוב בנחת ולא בצער. ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הקללה בברכה, כי אהיה לך אדוני אלוהיך.